היי חבר'ס, מה שלומכם? אז אנחנו מקליטים היום פרק מיוחד, אני וולד פה. מן הסתם, הנושא החם שלנו זה כל עניין של קורונה וכל מה שקורה בכל העולם בגדול, אבל בואו נדבר ספציפית על השוק שלנו, על כל סגירת המועדונים, על כל העניין שרובנו נמצאים בבית עכשיו וצריכים למצוא אלטרנטיבות, אבל ספציפי בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על המצב שהמועדונים נמצאים בו והמצב שהמאמנים נמצאים בו, איך מתמודדים עם זה, מה אנחנו עושים, וקצת טיפים בשביל לשרוד את התקופה הזאת. אז בואו נתחיל. אז ולד.
טוב, אז אני אתחיל מלשאול אותך, כי אמרנו גם לפי הסדר שאמרת את זה, אז אנחנו נתחיל מועדונים ואז נעבור למאמנים ואז נעבור לטיפים. אז אני חושב שאתה צריך איזה שהולך לדבר על מועדונים, כי אתה יש לך שניים ואתה יכול באמת להסביר מה קורה עם אחד. מה קורה עם המועדונים?
אז תשמע, כשהתחיל כל הדבר הזה, אז בהתחלה כמו כולם התייחסנו לזה בזלזול, אמרנו בסדר, יהיו כמה חולים בסין, כמה אנשים ימותו שם ויהיה בסדר, נעבור את זה. ואז התחיל להתגבר ואמרנו, טוב, כנראה שהכלכלה תיפגע באיזושהי צורה, אתה יודע, החברות הגדולות, החברות של התיירות הגדולות וזה, ואנחנו גם קצת נרגיש את זה אחרי תקופה מסוימת וזה. ולאט לאט, פתאום אתה סוג של רואה את הגרזן כזה מתקרב אליך. עד שבאמת הגיעה ההחלטה הזאת, שהבנו שאנחנו הולכים לאיזושהי סגירה. האמת שגם קצת לפני זה, כי כבר בשבועיים האחרונים אפשר להגיד, אנחנו מתחילים להרגיש חשש של מתאמנים, בין אם להגיע, בין אם מן הסתם להירשם, כי הם מפחדים לבוא למקומות הומי אדם. אז כבר התחלנו להרגיש איזושהי ירידה, אבל אין ספק שההודעה במוצ"ש באה כזה בבום. זה היה ערב מאוד מאוד קשוח. ערב של אי ודאות, לא יודעים מה עושים, לא יודעים לאן זה הולך. אנחנו לא יודעים אם עוד חודש יהיה לנו עסק. ימים לא פשוטים, אבל אנחנו לא פה בשביל דבחים, לא בשביל לחפש תירוצים, לא בשביל, אתה יודע, לחפש אשמים. זה המצב. צריך להבין איך אנחנו מתפתחים מפה, איך אנחנו גדלים, איך אנחנו יוצאים מהדבר הזה חזקים. מי שחלש בסיטואציה הזאת, יתרסק. מי שחזק, יצמח, ואפילו יהיה חזק יותר, עוד יותר אחרי הדבר הזה. אנחנו נעשה הכל בשביל להיות מהקבוצה השנייה. אבל אין ספק שזה זמנים קשים, אנחנו מקבלים מן הסתם המון הודעות על הקפאות בעיקר, גם קצת ביטולים.
יש שאלה, כי זה פשוט בא ושאני לא אשכח, לגבי הקפאות. כאילו בשבילי, איך אני רואה את זה, כשהבאדם מקפיא את המנוי, הוא עדיין ממשיך לשלם על המנוי. פשוט האור עכשיו נוסף לו בסוף המנוי, נוסף לו זמן. אז היום זה לא יפגע כלכלית, אנשים שומפים, זה לא פוגע היום כלכלית במועדון, זה נותן לו קצת אוויר לנשימה. מה אבל יהיו השלכות של זה בעוד חצי שנה שנה?
אז יש שתי כיוונים שצריך להבין שהדבר הזה הולך אליהם. הפגיעה הראשונה היא פגיעה שבגלל שמהיום אנחנו בעצם לא עובדים, אנחנו מן הסתם לא יכולים להביא אנשים חדשים. יש עזיבה טבעית של אנשים. אנשים שהם
לא מחדשים,
עוזבים. בוא נגיד, המספרים הם פחות או יותר אזור 5% של אנשים עזיבה טבעית. מכל מיני סיבות. שבכל חודש, סתם נגמר, יש לך 100 לקוחות, אתה צריך ככה לצאת מנקודת הנחה שחמש מהם יעזבו, מאיזושהי סיבה. יעזבו, יעברו מקום, לא יכולים להתאמן יותר, יש להם בעיות כלכליות, לא משנה, 1001 סיבות. צריך אגב, חשוב שבאזור 5 אנשים, זה המספרים אצלנו, מהאנשים האלה לא הצטרפו. אם לא הבאת 5 אנשים חדשים, אתה יורד במספרים כל חודש. מן הסתם אנחנו לא יכולים להביא אנשים חדשים. ה5% האלה יהיו גבוהים יותר מן הסתם. אז זה דבר ראשון. אנחנו כל יום נראה את מספר המנויים שלנו יורד ויורד ויורד, בהתאם לכמה זמן הדבר הזה יימשך. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא מן ברור כמובן עניין של ההקפאות. אם בן אדם מקפיא את המנוי לשבועיים לצורך העניין, שזה פחות או יותר המספרים שרוב האנשים, רוב המועדונים מאפשרים הקפאה וכולי, זה אומר שאם מנוי סתם, נעשה דוגמה מאוד מאוד פשוטה, מנוי משלם 300 שקלים, אז זה אומר שבעצם בחודש אחד הוא ישלם רק 150, יכול להיות שזה חודש הבא, יכול להיות שזה עוד 3 חודשים. שזה נשמע לא הרבה, אבל ברגע שאתה מכפיל את זה ב-100 אנשים, ב-200 אנשים, ב-300 אנשים, אז פתאום 150 שקל כפול 100 זה 15,000. כפול 200 זה 30, כפול 300 אנשים זה 45,000 שקל, שאתה צריך לספוג עכשיו על פני כמה חודשים הקרובים. בנוסף לזה שלא הבאת אנשים חדשים, יש לך גם ככה פחות הכנסה, כי יש לך פחות מינויים, וכו וכו וכו. זו בגדול ההשלכה, זה בגדול ההשלכה הכלכלית של הדבר הזה. אין ספק שיש מקומות שממצב, עסקים שממצבים מאוד יותר גרועים. מסעדות, חברות תיירות, דברים כאלה.
באשדוד גם ברינס התחיל לעשות משלחים.
כן. אבל לא פשוט. העניין הוא שמן הסתם יש הוצאות שאתה, זה שהמועדון לא פעיל, רוב ההוצאות, ההוצאות הכי גדולות שלנו לא מפסיקות. שכר דירה אף אחד לא יקצור לך. ארנונה, מדברים על זה שיתחו, זה לא עוזר בכלום. צריך לשלם את זה פשוט בבוכתה. ההוצאות המסיביות ביותר לא הולכות לשום מקום. וזו הבעיה. אז שנייה לפני שנתחיל לדבר על מה אפשר לעשות והכל, זה בגדול המצב, בגלל זה יש לחץ, בגלל זה בעלי מועדונים הם בתקופה קשה, בימים לא קלים, בגלל זה גם הרבה מאיתנו במצב שאנחנו סוג של נאלצים לבקש ממתאמנים להתפשר ולא להקפיא את המנוי וכן להסתפק באימוני בית שאנחנו עושים, כי אנחנו מבינים את ההשלכות של זה. כל בנם ששולח בקשה להקפיא את המנוי, לא בגלל שאנחנו מאשימים אותו, זה בסדר וזה לגיטימי, זה פשוט, אתה יודע, בראש אתה מין רץ לך מספרים כזה שיורדים, וזה לא פשוט. אבל מן הסתם תכף נדבר על מה אפשר לעשות והכל, כי המטרה של הפודקאסט הזה זה לא להתמרמר, זה לנסות למצוא פתרונות ואיך אנחנו יוצאים מהמצב הזה. אבל שנייה לפני זה, בוא אני תשמח אם אתה תדבר קצת ותגיד איך אתה מרגיש מנקודת מבט שלך, של מאמן, שבכל זאת רוב ההכנסה שלו היא להיות על הפלור ולאמן. ועכשיו, כל ששבועיים, כל שחודש, לא יהיה לך את הדבר הזה. מה התחושות?
אז כאילו, נכון לעכשיו, אני, לא שאני אופטימי, אבל אני כזה, אני קצת יותר מצב רוח והכל סבבה, כי אתה יודע, אני יודע בגלל מה יקרה בעוד חודש, זה פשוט עוד לא נחת עליי היום. הרי בסופו שאנחנו עובדים, ואנחנו עובדים שעות, ואז אני מקבל מסכולת נגיד על החודש שעבר שאני עשיתי. אז החודש כביכול, כבר את כל הכסף שלי על חודש שעבר אני הרווחתי, והחשבון מה שנראה בסדר. חודש הבא כנראה לא יהיו לי הכנסות, או יהיו מאוד מאוד מצומצמות, ושם התחילה הלחץ האמיתי. עוד שאני כבר מבין את זה, אבל זה עוד לא קרה, זה יותר קל כזה בראש, זה יותר קל להיות כזה אופטימי, ומבחינת מאמנים, אני חושב שבכללי זה מצב שהוא לא קל, כי אחד, אין לך מקומות לאמן בהם, גם אם אתה עכשיו רוצה, אתה אומר סבבה, אין לי את השעות, אז אני אעביר לו לאימונים אישיים, זה גם די כזה, החוק לא באמת מובן מה מותר, מה אסור, אתה גם בסופו של היום יוצא נקודת הנחה שלא סתם אנחנו נמצאים במין הסגר כזה, אז נכון. אתה לא רוצה גם להוציא אנשים החוצה סתם. וכן, ואיפשהו, אתה מסתכל לצדדים, אתה אומר, רוב המאמנים בסוף עצמאים. אז אין לי איזה, יש עכשיו משהו מבחינת איזה שמאמנים יכולים לקבל הבטלה או משהו בסגנון, אבל זה גם אנחנו, הכל כזה אפור.
אנחנו עדיין לא יודעים איך זה יעבור,
זה הכל אפור, ואתה לא באמת יודע מה יהיה שם. אז מתחילים, אני חושב שאני מתחיל לחשוב יותר ויותר על מה אפשר לעשות בעתיד, אם זה לא עכשיו, אבל בעוד שנה, ואיך להנתק, שלא כל ההכנסות שלי יהיו משעות שלי על הפלור, שתהיה את האופציה, לא משנה מה קורה מבחינת מועדונים, אז אני כן תהיה איזושהי הכנסה.
אתה באופן כללי במצב טיפה יותר טוב מהבחינה הזאת, כי מן הסתם יש לך
מתעניין בליווי,
יש לך עסק נפרד, ואתה עושה הרבה דברים שהם לא רק על הפלור, אז מן הסתם הייתי, אני מתאר לעצמי שהיית ממליץ למאמנים שמקשיבים, כאילו לחשוב על כיוון כזה, שלא לשים את כל הביצים שלהם בסל אחד, כי אם משהו נופל, אפילו משהו שממש לא יכולים לצפות, אז יהיה לך עוד משהו להישען עליו.
כן, חד משמעית, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות גם, לא אומר עוד מקצוע, אבל לא יודע, אם אתם טובים בעריכת וידאו, עדיף שתהיה לכם, שתעשו כמה פרויקטים בחודש, קטנים, שיכניסו כמה אלפי שקלים, ושתדעו שמתישהו, אם תהיה בעיה עם לאמן, תוכלו להשתמש בזה כאיזשהו. אבל כן, ליווי מרחוק, שתמיד כשמדברים על ליווי מרחוק, זה תמיד קופץ לי בראש, מי שעושה ליווי מרחוק חייב להיות מאמן על תותח, לא יודע, חייב ללמוד המון ולהיות תותח בקרוספיט, אבל אוכלוסייה שליווי מרחוק יכול להתאים לה היא כל כך רחבה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה באמת, שאתה טוב בלעבוד עם נשים אחרי הריון, והן לא צריכות הרבה, ואתה בונה להן נמנים, וזה משהו, זה הנישה שלך, אז צריך לפתח את זה.
יש אוכלוסיות שלמות שהיחסי אנוש שלך והיכולת שלך להיות סוג של פסיכולוג יותר חשובה מהרמה המקצועית שלך. אז זה בדיוק.
ואנשים, בכל מה שקשור ליווי מרחוק, זה מה שאנשים מחפשים, הם מחפשים את היחס, הם מחפשים מישהו להישען על מישהו ש... שכשהם לא יוכלו להתאמן בחדר כושר, לוודא שהם יקבלו אחלה אימוני בית עם סרטונים והדגמה ושיחות לייב ומה שצריך.
במיוחד בתקופה כזאת שאנשים עכשיו תקועים בלי שגרת אימונים שהם רגילה אליהם, אז זה משהו, זה כיוון שאפשר לחשוב עליו.
ועוד דבר כמאמן, שזה כבר כזה מתחיל כזה להתקרב לכל נושא של טיפים, אבל זה גם לבוקסים, לא רק למאמנים, מה שאני חושב עליו. אנשים, גם לא עכשיו, אנחנו רוצים לנצל את התקופה הזאת וממש לשחות הכי הרבה, לשחות מהכי הרבה טוב שאפשר. ואחד הדברים שאנשים יוצאים בבית, יש הרבה זמן לצרוך קונטנט, והם יושבים בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב. זה הזמן שלנו, מאמנים, בוקסים, להרים את המצלמה ולהתחיל לצל קונטנט. זה הזמן לכתוב תוכניות לשנה קדימה. זה הזמן לנצל את הזמן הזה לכל הדברים שאחרי זה יוכלו להביא עוד לקוחות, או לחסוך זמן, כי אם עכשיו אני אבנה תוכנית אימונים ל... עוד כמה חודשים קדימה, אני יודע שאחרי זה יהיה יותר זמן פנוי לימודים אישיים, סתם לדוגמה. אז זה הזמן של לנצל את זה, ולא פשוט לשבת בבית, אתה יודע, ולהתבאס על זה ש... או פאק, מה אני אעשה? אני עצמאי, אני צריך לעבור להייטק, או משהו בסגנון.
כן, בואו. כן, כן, אני חושב שזה ממש ממש נקודות טובות. אם שנחזור רגע לנקודת מבט של בעל מועדון ומה אנחנו עושים קודם כל בשביל להתמודד עם מצב, קודם כל מנסים להבין שזה מצב נתון. לשבת ולהתמרמר לא יוביל אותו לשום מקום, צריך מפה להבין איך אנחנו מצמצמים את הפגיעה כמה שאפשר. ואת זה אנחנו עושים בכמה דרכים. קודם כל... בפרקים הקודמים, מי שיצא לו לשמוע, דיברנו על כל העניין של החשיבות של לייצר מערכות יחסים עם מתאמנים, לייצר קהילה, איך מאמן נהיה טוב יותר, מה מגדיר מאמן טוב יותר, ואני חושב שברגעים כאלה זה פתאום ממש ממש בא לידי ביטוי. כי כשבאנו ובאנו באיזושהי בקשה שאנשים ינסו להתחשב ויחקרו עם הקפאות מנוי וכל הדברים האלה, זה פתאום בא לידי ביטוי. אם היית טוב בלייצר את הדבר הזה, בלייצר משהו שהוא לא רק עסק שאנשים משלמים, מקבלים אימון, הולכים הביתה ואין שום דבר מעבר, אז אתה תהיה, אתה תחשוב בזמנים קשים מאוד. כי אתה גם לא יכול לצפות שפתאום מישהו, אתה יודע, יתייחס.
כן, אני חושב שגם מה שאתה אמרת עכשיו, שלפני הפודקאסט, שזה לא מובן מאליו, שאנשים שהם רוצים לבטל מנוי או להקפיא מנוי, אז אתם מקפיאים אותם ומבטלים ולא הולכים איתם ראש בראש. כי אפשר לתת ראש בראש, להגיד, יש לנו, לא יודע מה, הסכם, ואתה יכול לבטל, צריך לשלם, לא יודע מה, אקסטרה הזה. אפשר לתת אם אתם ראש בראש, אבל זה פשוט...
הגענו להבנה שזה לא סוג העסק שאנחנו רוצים. אנחנו לא מנסים לבנות עסק עם אלפי אנשים. כל בן אדם פה חשוב לנו, כל בן אדם הוא סוג של משפחה. ואנחנו מבינים שאם אנחנו נתחיל להתכסח עם אנשים, היום שאחרי לא יראה טוב. אנשים האלה יזכרו את זה, אנשים האלה יחפשו אינטרנטיות אחרות, ופשוט אלה הם נעים להיות פה. אז אם בן אדם בא ואומר לי, אני רוצה להקפיא, אני לא יודע מה עובר עליו בחיים כרגע. יכול להיות שיש לו קשיים כלכליים, יכול להיות שיש לו עסק שהוא במצב יותר גרוע משלי. אני לא יודע מה הולך אצלו, אבל לא מתכוון להתחיל להתווכח איתו על זה. אם בן אדם מבקש ממני להקפיא, אני אקפיא לו. אבל כמובן, אנחנו כן... אומרים לאנשים שמי שיכול להרשות לעצמו ומי שכן יכול לבוא לקראתנו שיעשה את זה. כמובן שאנחנו לא מחפשים תרומות, אנחנו נעשה הכל מהצד שלנו בשביל לתת איזשהו ערך מוסף. שהערך המוסף הזה בא בצורה של אנחנו מאפשרים השאלת ציוד, להשאיל דמבלים, קטלבלים, דיבולים, מה שלא יהיה, עוד אביזרים שאי אפשר לעבוד איתם ולעשות אימונים שברמה הרבה יותר גבוהה, ואז מן הסתם גם התוכנית אימונים שאנחנו נוציא תהיה ברמה הרבה יותר גבוהה. אז זה דבר אחד. דבר שני, התוכנית אימונים שאנחנו נוציא שלוש וריאציות של אימונים, שבן אדם יוכל לבחור, יהיו לו באמת אופציות. יהיו לו אופציות ברמה גבוהה, הוא לא יצטרך לאבד ברשת ולהתחיל לחפש רגע מה אני אעשה. היום תהיה לו תוכנית מסודרת, שיוכל ללכת לפיה, בין אם זה תוכנית סוג של כוח עם האביזרים האלה שאנחנו נעשה, כי מאמנים ברמה גבוהה, ותודה לאל, יש לנו, אנחנו מבינים דבר או שניים בדבר הזה שנקרא לבנות תוכנית אימונים. אנחנו נדע לבנות תוכנית אימונים שתהיה טובה, תהיה אפקטיבית. בין אם זה יהיה תוכנית ריצה שאנשים יכולים לנצל את זה ולהשתפר בתחום הזה גם בזמן הזה, אז אנחנו ניתן להם כל מה שאנחנו רואים מהכיוון הזה. דבר נוסף שאנחנו שוקלים לעשות, בוחנים בדיוק איך זה יעבוד מבחינה אופרטיבית, זה כל הנושא של אימוני אונליין, גם לתת עוד איזשהו ערך מוסף. אז מהצד שלנו, מהצד שלכם, בעלי מועדונים או מאמנים, מי שמקשיב לדבר הזה, צריך לעשות הכל בשביל לתת ערך מוסף הגדול ביותר. אבל יחד עם זה, זה מן הסתם מתחבר לעניין של לייצר את המערכות יחסים האלה, לייצר את הקהילה הזאת, לא רק בשביל שאנשים רוצו להביא את החברים שלהם, גם בשביל שאולי אנחנו מגיעים לסיטואציה כזאת, יש לנו מישהו להישען עליו. אז אני חושב שזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. אבל כן, אין ספק שאני בטוח שכל מי שמקשיב לנו עכשיו נמצא במין תחושה מאוד לא פשוטה כזאת בחזה של עבדתי מאוד מאוד קשה, שנה, שנתיים, 10 שנים, ופתאום ביום אחד באים וכאילו, אתה יודע, לוקחים לך את כל החסכונות או שמכניסים אותך פתאום לבור שלא ציפית לו. ואיך שאני רואה את זה, זה החיים באיזשהו מקום. כאילו, אתה עובר דברים קשים, כאילו, לא חושב שיש באדם שבחיים שלו, כאילו, הכל יעבור חלק. אתה עובר אתגרים מסוימים, זה יכול בכל מיני תחומים.
זמנים קשים עוברים, אנשים חזקים נשארים.
כן, זה יכול בכל מיני תחומים. זה יכול בכל מיני תחומים, כל אחד שיקח את זה לכיוון שלו. אבל מה שאני מנסה לאחז בו זה שבסופו של דבר, אם אתה לא עובר את הדברים האלה, אתה לא יודע איך זה להעריך את הרגעים היפים, זה א', ב', כמו שאני רואה את זה, כל אתגר כזה שאתה עובר, אז הופך אותך לבן אדם חזק יותר, נפשית, פיזית, מה שלא יהיה. זה כמו שאני תמיד אוהב להסתכל על השירות שלי בצבא, כמשהו שנתן לי המון. נטו מהסיבה ש... סוג שסבלתי שם, זה היה מאתגר, זה היה קשה, אתה עובר דברים לא פשוטים בצבא, במיוחד מי שהיה לוחם. אבל זה מכין אותך להמשך הרבה יותר טוב. פתאום שאר הדברים מתגמדים. אתה עובר משהו ביום יום ואתה אומר, עברתי כבר משהו כל כך הרבה יותר גרוע, זה שטויות, אני אעבור את זה. ואנשים לפעמים לא מייחסים לזה מספיק חשיבות. אני לפני שהתגייסתי אמרתי, זה שטויות, אני בן אדם חזק, מה אני כבר אלמד?
אני מבזבז פה 3 שנים.
כן, אבל בדיעבד אתה מבין שקיבלת מזה הרבה, נטו מהאתגר הזה שעברת. אז אני אנסה להסתכל על התקופה הזאת באותה צורה. אז כל מי שיסתכל על זה ככה, כל מי שעכשיו לא ייפול לאיזשהו דיכאון כזה של למה זה קרה לי, אני חושב שיצא מזה אפילו חזק יותר. אני חושב שהשוק יתקן את עצמו, אני חושב שאנחנו נצמח מזה. זה מה שקרה אחרי כל משבר כלכלי שהיה אי פעם. ומנסה סתם נצא מזה. אני חושב שאחד הנקודות הכי קשות לאנשים, ללקוחות שלנו גם, זה התחושה של למה סוגרים, כאילו זה מיותר. ממש לפני כמה דקות דיברנו על זה. שכאילו כשיש מלחמה ונופלים טילים, אז זה משהו מוחשי.
כן.
אז אתה אומר, טוב, ברור למה צריך להישאר בבית, אני לא רוצה להיפגע, זה מסוכן, אני צריך להישאר בבית. אבל כאילו התחושה באיזשהו מקום מוצדקת של אנשים, של כאילו, יש איזשהו נגיף שאנשים מדברים עליו, כאילו ברחובות הכל רגיל, הכל בסדר, אתה אפילו, כאילו גם אנשים שהם חולים, רובם המוחלט, אין להם שום דבר קשה, עוברים את זה, אפילו פחות משפעת. אז כאילו הרבה אנשים בתחושה של למה מגזימים ככה. אבל אני חושב שחשוב להדגיש, לפחות זו ההבנה שלי, ואני חושב שאתה מסכים איתי שבסופו של דבר...
זה יותר גדול מהפרט.
כן, מנסים למנוע את מה שיקרה אם אנחנו לא נטפל בזה, מה שיקרה למערכת הבריאות, מה שיקרה
לאנשים שהם בסיכון.
להורים שלנו, לסבא וסבתא שלנו, וזה מה שמנסים למנוע.
כן, כי אצלנו בכל קהילת קרוספיט רוב האנשים הם מתאמנים, אוכלים יותר טוב וכולם במצב בריאותי הרבה יותר טוב מכלל אוכלוסייה, אם אנחנו מסתכל בכללי, אז מאוד קשה למישהו כדי להבין את זה, כי אתה רואה שבחד כל מה שאנחנו מפרסמים, אנשים בגיל 20 עד 29 תסמינים שם, התסמינים מהקורונה וירוס הם כמעט ולא מרגישים את זה, אתם משתעלים פעמיים ו... וזה זה נגמר, קצת עייפים, ואפילו שמים לב לזה. ואז אומר, אוקיי, אז אני איזה קרוספיטר שאני כולי בריא, וכנראה שגם אני אדבק, אחרי שכבר נדבקתי ולא שמתי לב לזה. אז אתה אומר, אני רוצה להמשיך להתאמן. אבל ההשלכות זה לא עלינו, אנחנו, זה לא הקבוצת סיכון פה, הבעיה תהיה כשאנשים מבוגרים או אנשים עם אסמה יגיעו בבת אחת לבתי חולים ולא יהיה להם מקום, ולא יוכלו לטפל בהם, והם כנראה שיהיו לזה השלכות הרבה ומסובכות, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו עושים את זה בשביל כולם, ואז גם קצת יותר קל להסתכל על דברים כשאתה מבין שאתה לא לבד פה, mm-hmm. ואנחנו כולנו הולכים חלק במשהו קצת יותר חיובי. Mm-hmm. האמת שגם כיף לראות זה, כי זה קורה בכל העולם, וכאילו כל העולם קצת, אתה יודע, אנשים, העולם הוא כזה עוזר אחד לשני, mm-hmm. כמו זה שאחרים לו ג'ק מה, זה של אלי אקספרס, אז הוא תורם עלי כסף למדינות אחרות. יש פה עולם קצת מתגבש.
אני חושב שקורה משהו מדהים, כי אנחנו, כולנו, אנחנו בדור שהוא, אנחנו סוג של מאוד מפונקים.
אני.
אנחנו חיים בדור שיש שפע מטורף, שבחיים לא היה, ובהכל. ופתאום בדבר כזה, ואנשים באלם. כאילו, אתה יודע, ההורים שלי מספרים כשהם היו ילדים, היה קשה להשיג אוכל, נגיד. זה דברים שאנחנו בחיים לא הכרנו, וגם עכשיו אנחנו לא מכירים. ופתאום כל העולם פתאום התחיל, אתה יודע, להיכנס טיפה לפרופורציות, טיפה נהיה צנוע יותר, טיפה מבין שיכולים להיות גם אתגרים בחיים. אבל בשורה התחתונה, אנחנו נעבור את זה. צריך להיות צורות חזקים, סתם צריך להרים את הראש. כל מי שצריך איזושהי תמיכה, מוזמן לפנות אלינו, אנחנו בשמחה נתמוך, נעזור, ניתן יד, כולנו בסירה הזאת ביחד, נעשה brainstorming, נשתף רעיונות, ואנחנו כקהילה נעבור את הדבר הזה ביחד.
מה שרציתי להוסיף לגבי מאמנים, וזה כי אני פשוט מסתכל על עצמי, אז כמו שאמרנו לפני, זה רוב מאמנים הם עצמאים. אז נכון, אנחנו עובדים במועדוני קרוספיט, אבל אנחנו בסופו של היום כאילו עסק של עצמנו אי שם. וזה קשה, כי מצד אחד אתה אומר, טוב, אני צריך עכשיו לדאוג לעצמי, כי אין מה לעשות, הבוקס סגור, אני צריך לדאוג לעצמי. מצד שני, זה המקום שאתה הולך לחזור לעבוד בו, אז אתה לא יכול, כאילו, להגיד, אתם יודעים מה, פאגית, חבר'ה, כל מי שלא יודע בבוקס, אני מעביר לנו אימונים אישיים בפארק ועזבו אותי. אז איפשהו למאמנים, אחד דברים שהוא חשובים זה להיות מאוחדים, סוג של, וזה יכול להיות בדברים הקטנים. אני כשנסעתי לפה, אני אומרת, אנחנו מגיעים עכשיו לבוקס, ומה יקרה אם אני אתאמן קצת אחרי שאנחנו נסיים את הפודקאסט? ואיפשהו זה הרגיש לא נכון. זה הרגיש לא נכון, כי עם כל המתאמנים שאנחנו לא יכולים להתאמן, זה יהיה קצת צבוע, אני מנצל את הבוקס כי אני מאמן ויש לי את המפתח, אז אני אתאמן. אז אני לא אתאמן, ואני אעשה את ה... אני גם, יש לו בית דמבל, אז אני לא אקח דמבל מהבוקס, כי אני לא צריך, אבל אם לא היה לי, הייתי לוקח גם משאיל ציוד, איזה דמבל מהבוקס, והייתי עושה את האימונים שאנחנו כותבים לחברה.
כן. תשמע, אני חייב להגיד שאני לא חושב שזה יוסף אפילו בעצמי.
ואיפשהו זה ייתן גם למתאמנים, אנחנו כמעט יכולים להראות דוגמה, ולהראות שזה לא כזה מפחיד. גם אנחנו עכשיו, חבר'ה שהולכים לערפי, בחודש הזה, לא יודע, חודש שבועיים נרוץ ונעשה גובלט סקווטס, אנחנו נהיה בסדר, אז כנראה שגם אנשים שהם לא מגיעים לרפאים יהיו בסדר אם יעשו את האימונים יחד איתנו ויתנו בראש. אז חשוב להיות מאוחדים בתוך הבוקס שלכם ולתמוך בבוקס ולא להיות, לא להרגיש כאילו, אני העיקר שאני עשיתי את הסקווטים שלי היום והעיקר שאני בסדר.
שהם יהיו חזקים.
כן, זה גם שוי כזה למאמנים. כי בסוף אנחנו נחזור לאמן בבוקסים. ועדיף לחזור למקום שהוא שרד זה ביחד, ושהיינו מאוחדים, ואחרי זה פשוט יהיה הרבה יותר קל.
מדהים. נייס. אנחנו ממש עכשיו נמשיך להקליט עוד פרק, שידבר על כל הנושא של מוטיבציה לאימונים, ואיך מתמודדים בתקופה הזאת, ומה אנחנו חושבים. אבל את הפרק הזה אנחנו נעצור פה, כי אנחנו הבטחנו שהפרקים לא יהיו ארוכים מדי. אז נתראה פעם הבאה.